שנה טובה, חודש ניסן הגיע עלינו לטובה, זה חודש יקר מאוד, חודש שהוא ראש לכל החודשים. וגם כתבו המפרשים ש12 יום הראשונים של החודש הזה, כל יום כנגד חודש אחד בשנה הבאה עלינו לטובה. כלומר, אתמול היה ראש חודש, כבר למעשה זה שלשום, אנחנו כבר בליל ג' הלילה. היה ראש חודש זה כנגד כל חודש ניסן. אחר כך בא אחריו, היום היה יום רביעי, בית ניסן, זה כנגד חודש אייר. הלילה מתחיל ג' ניסן, זה חודש סיוון, חודש של קבלת תורה. וכן הלאה, 12 יום ראשונים, זה הטעם שקוראים הרי בקורבנות הנשיאים. כל יום קוראים קורבן של אותו נשיא. כל נשיא קריב ביום שלו. זה הטעם שאנחנו לא אומרים גם תחנון. למה לא אומרים תחנון בחודש ניסן? מסכת סופרים, פרק כף א', כך אמרה שם המסכת. 12 יום ראשונים, היה חגים, עשו חג. כל יום יקריב נשיא קורבן, כי חנכו את המשכן. פעם ראשונה שהמשכן נחנך, תחלו לעבוד איתו. 10 עטרות נטל אותו היום. היה שם ברכת כהנים פעם ראשונה בעולם. היה שם ירדה אש מן השמיים. היה פעם ראשונה שאהרון ובניו התחילו הכהנים לעבוד. ועוד ועוד ועוד. כמו שכתוב פרשת שמיני. כל זה היה בראש חודש ניסן. 10 עטרות נטל אותו היום. והנשיא הראשון היה נחשון בן עמינדב למטה יהודה. וכל יום נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, וכל נשיא עשה חג באותו היום. וזה נשאר עד עכשיו. למה? אין לנו בית מקדש. להורות שבית המקדש, אפילו שהוא נחרב, אבל יש מקדש של מעלה. לכן אנחנו אומרים בתפילה, רצה אדוני בעמך ישראל ולתפילתם שעה, והשב העבודה לבר ביתך, וישי ישראל ותפילתם, מהרה באהבה תקבל ברצון. זה עכשיו, על כל תפילה ותפילה אנחנו מבקשים שהיא תעלה למעלה כמו בזמן בית המקדש. למה? אין בית מקדש פה, נכון? אבל יש מקדש למעלה. כמו שיש ארץ ישראל למעלה, ארץ ישראל למטה. איפה ראינו בתהילים כתוב? ותלך לפני אדוני בארצות החיים. כשהולך פה בארץ ישראל כאן, הוא מתהלך נשמתו בארץ ישראל העליונה. ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. לכן שמה ירושלים, לשון זוג. אין לך עיר שנקראת בלשון זוגי. נהריה, נהריים, יש נהריים שם על גבול ירדן. תל אביבים, אין, תל אביב, זו עיר אחת, יפו. הכל לשון יחיד, חברון, לשון יחיד, טבריה, לשון יחיד. ירושלים כמו עיניים, אוזניים, ידיים, רגליים, אומר רבנו בהי, השם שהיא מחוברת עם ירושלים העליונה. מה זה עיר שחוברה לה יחדיו? מה שאלה הטיפשים אומרים עם העיר העתיקה, איזה עיר העתיקה? כולם שם שונאי ישראל, מרגלים, אתה יכול ללכת שם ברחוב בכלל? מה העיר העתיקה? זה עיר שחוברה לה יחדיו, אנחנו עם השחי והמאוס, של הארורים האלה, המחבלים? לא. חוברה ליחדיו עם למעלה. ירושלים העליונה כנגד ירושלים התחתונה. זה חוברה ליחדיו. אז איך חוברה? האמת שמה של ירושלים הראשון היה שלם. אנחנו רואים בתורה, מלכי צדק מלך שלם הביא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. שאברהם אבינו חוזר מהמלחמה שהייתה בליל פסח. מאותה מלחמה שהגיעה חזרה, יצא לקראתו מלך ירושלים. מלכי צדק, מי זה? שם בן נוח. היה מלך של ירושלים. קיבל אותו בלחם ויין. ברוך אברהם לאל עליון. ברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. ויתן לו מעשר מכל. הוא היה כהן. אז אברהם אבינו נתן לו מעשר מכל השלל. השלל אברהם אבינו לא רצה לקחת כלום, לא מחוט ועצרוך נעל. לא רוצה לקחת שום דבר לעצמו. אז זה ירושלים שלם. איך נהיה ירו? בעקדה. בעקדה, אשר יאמר היום, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה. אשר יאמר היום, בהר אדוני יראה. יראה, ירו. אמר הקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, מה אני אעשה? אני אקרא לירושלים, אקרא לה שלם, אבל אברהם אבינו קרא לה ירו. אני אקרא לה ירו, אבל שמה היה שלם? שמה הקדמון, מי קרא לה שלם? הקדוש ברוך הוא. איפה היינו? פתילים. והיא בשלם סוכו, ומעונתו בציון. וזה היא בשלם, גם השלם, זו ירושלים. כמרה אומרת, לפני שנבנה, נברא, בוא לפה רמי, בוא. מי יושב פה? בוא לכאן. מה ברגל? מצווה האדם לתאר עצמו ברגל. בוא, אתה לא תלו אותו פה. בוא. כן. תוציא, מה זה, המעין יש פה? תוציא את זה, שים שם. שים שם, מה זה, לא אסור? יישר כוח. תודה. אז היה שמה שלם, והיא בשלם סוכו, מעונתו בציון, מה אומרת הגמרא? לפני שנברא העולם, היה לו לקדוש ברוך הוא סוכה בירושלים. איזה ירושלים? ירושלים של מעלה, כנגד ירושלים התחתונה. והיה מתפלל בה. מה היה מתפלל? יהי רצון שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מידותי, ואתנהג עם בניי במידת החסד ומידת הרחמים. היה הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, הוא רוצה לרחם. רק מידת הדין באה מקטרגת מעכבת. לכן צריך להיות חכמים לדעת איך לדחות את השטן מעלינו. חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. איך? נעשה מצוות, נלמד תורה, שבים בית הכנסת, זה פה מוגן. אין חשש. שב בית המדרש, לא מפחד. יש לו ספר ביד, לא יפחד מכלום. היה, תראו כמה המעלה של התורה חשובה. סוכה, הזכרנו סוכה עכשיו. סוכה, הגמרא אומרת שסוכה מגנה. מה זה מגנה? לא רק בסוכות, על כל השנה. ולא רק שהיא מגנה, אלא שהיא גם בעולם הבא, אשר אמרנו בצילו נחיה. צילו זה צל סוכה. וכך אומר, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר העולו. ואתה יכול למצוא בתנך עשרות פסוקים שמדברות על סוכה, מעלת הסוכה. היה, כך סיפרו לנו הזקנים, היה בירושלים חמיב של הרב בן ציון אבא שאול. אני הכרתי אותו. הרב יוסף שרבני. היה נראה כמו אדם רגיל, הולך עם חליפה קצרה, עניבה, זקן קצוץ, אבל תמיד חכם גדול. לומד תורה בלי הפסיק. כל הזמן לומד תורה. אז כשהוא היו צעירים יותר, זה בזמן מלחמת השחרור, לפני 68, 67 שנים, ככה. עוד לפני זה, התחילו הערבים עם הפרעות שלהם. והישיבה פרועת יוסף, הייתה בעיר העתיקה, מול הכותל המערבי, עמדה חולשת על כל האזור. כי משם היו צופים על כביש יריחו והר הזיתים ומוזיאון רוקפלר וארמון הנציב. מכל צד אתה יכול משם. אז הערבים עשו שם עמדות ליד המקום שם. היו מטווחים אותם. והיה הגנה ומולם. והיה כל הזמן חילופי יריות. היו יושבים, אז היה שם בישיבה, ישיבה עצמה שבנו אותה. הרי מי בנה אותה? היה יהודי אחד יקר מאוד, יהודי עיראקי שהיגר להודו. קראו לו רבי יוסף אברהם שלום. הוא הלך לגאון רבי יוסף חיים. אמר לו, לא זכה לבנים. יש לו בת אחת. שמה רבקה. אמר לו, אני רוצה לעשות איזה זכר. הוא תרם כמה ספרים של הבן איש חי, הוא תרם את הכספים, והבן איש חי מחלק אותם חינם אין כסף. אז כמה מהספרים שלו הוא תרם אותם. הוא כתב לו שם ברכה והקדשה. קיצור, בא אליו ואמר לו, אני רוצה לעשות איזה דבר, גם שיהיה לי זכרו, גם שיהיה בשביל זירוז הגאולה. שמשיח יבוא. כולם כל הזמן חשבו על זה, איך מקרבים את הגאולה. אמר לו רבי יוסף חיים, להצעתי, תשמע, תלך לירושלים עיר הקודש, תשיג איזה מגרש פנוי, מה שקרוב לכותל המערבי, בכל צורה שהיא. ותקים שם ישיבה, וילמדו שם 10 תלמידי חכמים קבלה. אבל להקים ישר ישיבה לקבלה זה לא דבר שמה בכך. היום זה, ברוך השם, זה מסחרי. 1-800, 1-700, 1-900, 1-0-0. אבל בזמנם זה לא היה מקובלים, הכל בסדר. מי יודע על השני שהוא מקובל? לא יודעים. אמר לו, אז תקים ישיבה שלמדו תורה, גמרא ופוסקים, ובתוכה יהיה איזה אגף שילמדו שם מקובלים, לפחות 10 ילמדו קבלה, ואין לי ספק שאם ילמדו שם, משיח יבוא. הם יביאו את הגאולה. בתוך כך נפטר רבי יוסף חיים, בשנת דברי סמכתת. הוא היהודי הזה הלך, הגיע לירושלים, מצא את המגרש הזה שישיבת פרות יוסף היום בנויה עליו. זה היה מקום מגרש, לקח אותו, היה גם בעיות, זה היה שייך לוואקף, לא שייך לוואקף, המוסלמים, כן, וזה. קיצור, רבי בן ציון חזן הלך לקח ממנו 100 מג'ידים, 100 דינרי זהב. הלך עם עסקית אצל הקאדי של ירושלים, שאמר לו, מה זה? אמר לו, הנה, יש פה שקית. אמר, יש שקית? תביא, אין בעיה. אין בעיה. זה שמן לשמן את הגלגלים של ה... זה. לקח הכל, כסף מדבר. לקח ממנו את הכסף ונתן לו את המגרש. וחתם לו והחתים לו, וזה שלו, של אבו אבו, ג'דו, מים ששת ימי בראשית. טוב. לקח. בתוך כך פרצה מלחמת העולם הראשונה, בדיוק לפני 100 שנה. תרעד, המביט לארץ, ותרעד. שנה תשעד, זה 100 שנה לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. הטורקים והגרמנים נגד צבאות הברית, ואז באו הבריטים, גירשו את הטורקים מפה. אבל המלחמה נמשכה, זה 7 שנים. לא היה שקט. עד תרפ"א, היה עדיין זנבות של המלחמה. אחרי פ"א, לקח עוד שנים עד שהתחילו את העבודות, עד שהם שיקמו, היה הרוגים, היה בעיות, היה אנשים נעדרים, כאלה שהלכו לצבא, כאלה חזרו, לא חזרו, כן חזרו. בשנת תפרש פדלת הקימו את הבניין כבר, והוא כבר נפטר, בא ליוזמה, אבל הוא תרם כסף, שם את כל הכסף של הבניין. בנוסף, תראה איזה צדיק היה, לא יודע מה נעשה עם זה, אבל בקלקוטה, בהודו, זו עיר ידועה, עד היום ידועה העיר הזאת, הוא הקים שם במרכז המסחרי 50 חנויות שלו, של כל מיני, זה כמו קניון שלם, שהזכיר אותם לכל מיני, וכל ההכנסות קודש להחזקת הישיבה. ככה עשה. וככה היה. כתב להם צוואה, שלא ישנו, משביע עליהם ממי שכן שמו בבית הזה, שלא ישנו את צוואתו, שהם יחזיקו את הישיבה מזה, ולא יצטרכו לאסוף כספים, וגם בנוסף, תהיה ישיבה למקובלים. קרא לה עוז והדר, זו ישיבה של המקובלים, עצתו של רבי יוסף חיים, וכנגד זה הישיבה, הצוואה תמשיך להתקיים, פורת יוסף, כך קרא לה, על שמו יוסף, צריך שישאר לו זכר. וככה היה. אז הישיבה קמה והמשיכה להתקיים עד שנת תשח, ושם בנו בניין ענק. עכשיו, מה הייתה עוד בעיה? כשבאו לבנות את היסודות, גילו למטה מין אולם ענק, 3 קומות מתחת האדמה, אולם ענק, מלא מוזייקות. זה אני שמעתי אישית מהרב מנצור בן שמעון, שלמדתי אצלו בכיתה, סיפר לנו. עם כל מיני מוזייקות, אבני שיש יפהפיות צבעוניות בצבעים שונים. מיד, ראו, הבינו שזה היה ארמון החשמונאים היה שם. ככה הייתה השערה. סתמו את המקום, ועוד פעם, בקשיש הולך. אתה יודע מה זה בקשיש? נותנים דמי לא יחרץ, והשתיקו אותם. סתמו את זה והתחילו לבנות את הבניין, ובשנת תפרש פה, כבר הישיבה התחילה לצאת לדרך. נעמדו בראשה, ניהלו את הרב ניסים נחום, הרב מציון חזן, ועוד, עמד בראשה הרב שלמה לניאדו, היה גאון גדול היה. נפטר צעיר בן 43, אחר כך, במקומו שמו את הרב עזרא עטיה, זכינו ללמוד אצלו, רבו של חכם עובדיה גם, משהו פלא פלא, זכותו תגן עלינו. קיצור, הוא עמדה ישיבה, אז הגיע שנת השח, התקפות, מה עושים? עזבו ללמוד, אז היו הרבה אנשים שבאו, יש מרתף לישיבה, זה מוגן, ממש בונקר, שום פגז, שום כדור, שום דבר לא יכול לפגוע שם. אז באו לשם. עכשיו הגיעו לשם נשים מהרובע היהודי, ילדים, תינוקות, אז אתה יודע, טבע הדברים, מלחמה, לחץ, כולם ביחד, זה רוצה מים וזה רוצה זה, ופתאום שומעים בומים, וזה צורח, וזה צועק, וזה חושב שפתאום המשיח הגיע, והוא חושב נפלה פצצת אטום, כל אחד עם הדמיונות שלו באמצע שיש מלחמה, שמרחם. אז היה הרב יוסף שרבני, שספרתי לכם, היה שלומד עם החבר שלו, אמר, אי אפשר ללמוד פה. אני עולה למעלה לאולם. מה לאולם? אתה יודע, כל חלון שם, איזה גודל, איזה זה, מה, ראו אותך ערבים, הצטפו עליך. הוא אומר, אני לא מפחד, אני אשב לי באיזה פינה ברצפה, שם לומד. אמרו לו, מה אתה עושה? בסכנה, ונשמרתם מאוד נפשותיכם. אמר, אני לומד מסכת סוכה. מסכת סוכה מגנה, כי הצפנני בסוכו ביום רעה, אז תראיתי בסתר העולו. וככה עשה, במשך כמה שבועות. עד שהם התפנו והלכו לקטמון, שכונת קטמון, מה קרה? מהשמיים, הקדוש ברוך הוא הכל עושה. שכונת קטמון הייתה השכונה של הסוסייטי, כל הערבים הכי עשירים, וכל השגרירים והקונסולים של כל ארצות ערב, היו מתגוררים שם, באיזה שחיתות, כל אחד היה לו, איזה וילה, איזה בניינים, עד היום רחוב הפלמח שם, תראה בקטמון הישנה, רחוב מחלקי המים, אני יודע מה יש שם, שכחתי כבר את השמות, רחוב חלפתה, רבה חלפתה, רחוב זה, כל הרחובות שם. פתאום, אתה יודע איך זה ערבים, אחד הוציא שמועה שהיו יהוד, כולם עזבו את הכל וברחו. השאירו אפילו קפה חם על השולחנות. גביעי זהב, כלי כסף, כל מיני דברים שטיחים. ואז היהודים, הפרצה שמועה גם אצל היהודים, הלכו, עשו שם, וואו, מה שעשו. שלל. אבל כל המפונים של העיר העתיקה, היהודים שהיו גרים שם, התפנו, תפסו שם דירות, בתים, והתיישבו שם עד היום, אני מכיר צאצאים שלהם, ששם יהיה להם לבריאות, לקחו שם בתים ולקחו זה, והיו שם מרוצים. אז מה רציתי לומר לכם? זה המעלה של סוכה. זה רצוכה. זה שאדם נמצא בתוך צל של השם יתברך, לא מפחד מכלום. אותו הדבר חג הפסח. הזוהר אומר פרשת בלק, מי שטרוד בענייני הפסח, אז מגנים עליו, כי המצווה בעידנה דעסיק בה, יש הבדל בין מצווה לתורה. כך כבר רבי סוטה אומרת. יש מצווה שאדם עוסק בה, בשעה שהוא עוסק בה, מגנה עליו. ולא ידע דבר רע. שלוחי מצווה אינם נזוקים. אבל תורה, בין בעידנה דעסיק בה, בין בעידנה דעסיק בה, הגונה מגנה ועצו למצנה. מי שלומד תורה, בין בזמן שהוא לומד, בין בזמן שהוא צריך לאכול או לשתות, לא שהולך לטייל ומפטפט ועוסק בעסקים דברים בטלים, אלא לצורך הגוף, כדי שהגוף יוכל להתקיים בלימוד תורה אחר כך. זה הקדוש ברוך הוא שומר אותו כל רגע וכל שעה. אז שאלו, מה זה הגונה מגנה יצחק? תעזור לי. אגוני מגנה ואצולי מצלה. אגוני מגנה מה זה ומה זה אצולי? אגוני מגנה מיצר הרע מצילה. מגנה עליו מיצר הרע, שיצר הרע לא יכול לו. ואצולי מצלה מאויבים, ממחבלים, מכל מיני מסתינים. זה המעלה של התורה. אתה יודע מה גמרא בעירובין אומרת? תכין בטובתך לעני אלוהים. מה זה תכין בטובתך? חייתך ישבו בה, ככה פסוק התהילים אומר, חייתך ישבו בה, תכין בטובתך לעני אלוהים. כל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא בעצמו מכין לו פרנסתו. יודע מה זה? תראה הרב ראשית חוכמה כותב, בשער הקדושה. יש, הוא אומר, כמה סוגים של מזון. יש פרנסה של עשירים, אלה הכי מסכנים, זה הכי פחות. יענו אתכן, תראה, אוכל של עשירים אף פעם, את תתקרב אליו. אין בו ברכה. זה האוכל סוג הכי 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 פחות. אחריו יש אוכל, הוא אומר, של העניים. עניים, מסכן העני הזה, תאר לך אוכל פת לחם, פרוסה אחת קטנה ליום, ומספקת אותו. מה יש שם? יש בפרוסה הזאת שאני אוכל, מזון וויטמינים ומינרלים של כל הארון של של העשיר הזה, מה הוא אוכל היום, כמה סירים מבשלים לו, כמה זה, והוא מסכן מלא מחלות, צריך לקחת כדורים נגד זה ונגד זה, כדור כזה וכדור כזה, ואז כל זה יש, הויטמינים והמינרלים, בפרוסה אחת שאני אוכל עם מרגרינה, או עם קצת גבינה, או אני יודע מה שיש לו. אחר כך, יש, אומר, הפרנסה של החולים. החולים לא יכולים לאכול. ובקושי שותה קוסטי. בקושי זה, זה המזון שלו עוד יותר קדוש. אבל יותר מכולם, האוכל שאוכל התלמיד חכם. זה שעוסק בתורה, אבל תלמיד חכם שבאמת לומד תורה, לא שבא דופק כרטיס והולך. ובא לכולל לאוכל עוגות מזרחיות, מכין לו כוס קפה, כל היום, לא. דבר באחד שבאמת לומד. תראו אותו כל הזמן עם הספר, כל הזמן תורה. תורה, תורה ועוד תורה ועוד תורה, ולא מפסיק. זה באמת אדם קדוש. זה יושב ולומד תורה כל הזמן, כל רגע ורגע, מחייו. זה המזון, זה לא הכי קדוש. עכשיו מובן למה היו החכמים, שאיזה חכם היה אוכל איזה משהו, נשאר מהצלחת איזה פירור של אורז. הוא אומר, לוקח את זה אוכל. למה? פירור אחד של אורז זה כנגד מי יודע איזה מזון של מישהו אחר. אבל בזמן שהוא לומד תורה, לא אחד שסתם יושב ועושה לך ככה, מוריד את המלאכים. שבא על כיסא ששווה 48 אלף דולר, ולוקח פדיונות, כספים. לא, דובר בתלמיד חכם שיושב לומד תורה ביום ובלילה. זה מעלתו גדולה מאוד. כמה מעלתו גדולה, תראה ספר חסידים כותב, כמה צריך להיזהר, לא לגרום ביטול תורה למישהו שלומד תורה. לכן, זה מה שהיום, כעת יש הסתה, כל הזמן היה. כעת יותר חזק, נגד הבני ישיבות, נגד התלמידי חכמים, אסור להישבר, ואסור להיכנע. אני אומר, גם תגידו להורים של הבנים האלה, האימהות בעיקר, פעמים מרחמות, או זה, מה יצא ממך, מה אתה תעשה אחר כך, כל הזמן פמפמים להם, מה זה מה יצא ממך? תגיד לי, הרב עובדיה הוציא איזה תעודה, עבר איזה בגרויות, תראה איזה גאון היה. ותראה, כל גדולי ישראל, רבי יוסף חיים למד איזה באיזה קולג', אבא שלי למד באיזה אוניברסיטה. מה? ברוך השם, והנה גדלנו, אני זוכר שהייתי ילד. בית הכנסת של אבא שלי, מה אתה רוצה יותר מזה? היו שואלים אותי בשבת, בגיל 7, מה יצא ממך? בגיל 10, טוב שאני הייתי קצת חזק, לא הייתי מתייחד, לא הייתי עונה להם. מה יצא ממך? הנה, מה יצא מהם? אפילו מחרי ירקות לא יצא. מה? מה אתה דואג? מי שלומד תורה, חס ושלום, יש איזה משהו איתו? חס ושלום. התורה היא מנסית את האדם, היא מגדלת ומרוממת אותו. בראש הומיות תקרא, לבד, לא צריך יחסי ציבור, לא צריך דובר, לא צריך כלום. הוא התורה מכריזה עליו. מה? אז זה הכוח של התורה, כוח עצום, אין כמוה בעולם. אמר לי פעם, הרב יצחק ניסים, עליו השלום, היה ראשון לציון, לפני הרב עובדיה. הוא היה גדול מאבא שלי באיזה שנתיים שלוש, נפטר אחריו. אז הוא סיפר לי, אחרי פטירת מורבי, הוא היה בא להלוויה, בתור רב ראשי הגיע להלוויה. אומר, פגשתי שם, אחד מגדולי הרבנים, לא אזכיר, גדולי הרבנים האשכנזים בהלוויה של אבא. אומר, ואבי, עליו השלום, היה תמיד צנוע. לא היה זה, היום אומרים לו, אני לא חכם. אני פעם, בגלל שהבאתי איזה רב מסוים אליו, שביקש לבוא אליו, כעס עליו, לא דיבר איתי שבועיים. למה אתה מביא לי אנשים? למה אתה מפרסם אותי? ואני לא פרסמתי. אני, הרב הזה בא לפורת יוסף, והמעשה שהיה כך היה. תמיד חכם הזה הגיע לישיבת פורת יוסף, אני הייתי לומד שם. הוא הגיע לרב יהודה צדקה, ביקש, אמר לו, הנה הבן שלו פה, בוא, קרא לי, אמר לי, תיקח אותו לאבא שלך. מה אני יכול לעשות? לקחתי אותו, באמצע הלימודים, 12 בצהריים, 12 וחצי בצהריים, לקחתי אותו, זה רחוב אחד. ישיבת פורת יוסף עומדת עד היום על תילה, מחום מלכי ישראל, בפינה שם של גאולה, ואבא שלי בית הכנסת אור רחל, במעלה הרחוב הזה, חוב יוסף ומתתיהו, למעלה פינת דוד ילין. הלכתי שם בית הכנסת, ואפילו לא נכנסתי. אמרתי לו, הנה הוא מפה. יושב שם לומד, לבד היושב לומד. נכנס אליו, ישב, דיבר איתו שעה. אחרי זה כעס עליי, מה אתה? באתי ללמוד איתו אחרי הצורה. אמר לי, מה אתה שולח אליי? אתה מביא לי רבנים, אנשים שהטרידו אותי, שידעו שאני פה. לא, אני לא חכם. אני לא זה. שבועיים היה ככה, לא אותו דבר, ככה. אז היה צנוע. אז הרב יצחק ניסים אומר לי, ראיתי איזה גדול אחד אשכנזי. אמרתי לו, מה אתה עושה פה בהלוויה? אומר, תשמע, אני אגיד לך את האמת. האיש הזה, שנפטר היום, הוא היה בהתחלה, עשה עצמו שמש בית הכנסת, היה הולך כובע קסקט, חלוק, והולך ככה ברחוב, כמו אדם פשוט. הייתי רואה אותו כל פעם, עומד ומסתכל עליו, ידעתי, זה אדם קדוש, אדם מיוחד במינו, מלא תורה, וכולו קודש קודשים. ראיתי עליו. שמעתי היום שנפטר, אמרתי, אני אזכה לבוא להשתתף בלוויה שלו. זאת אומרת, מי שהוא צדיק באמת, מי שתמיד חכם, לא צריך שיגידו עליו. רואים את זה על פניו. חוכמת אדם תאיר פניו. אז מה רציתי לומר לכם? לכן, חלילה, לשמוע על הטיפשים האלה, הם מפרנסים אותנו? אנחנו מפרנסים אותם. העולם עומד עלינו, על אלה שלומדים תורה, לא עליי, אני לא, שאני נחשב משהו, אבל אלה שלומדים תורה, עכשיו אתם יושבים פה, לומדים תורה, אתם מקיימים את העולם. כל מה שקורה בעולם, אתה רואה אוניות נוסעות, מטוסים טסים, הנה איפה המטוס המלזי? אללה ירחמו. אתה יודע מה קרה, איפה נעלם? עכשיו כל העולם, איך זה מתקיים? תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם חס ושלום, עכשיו ישראל יחליטו, אנחנו לא לומדים תורה הלילה, עושים השבתה, מחר השמש לא זורחת. לא זורחת. תראו מה אמרה אסתר המלכה, אמרתי לכם, אמר לה מרדכי, כתוב בפסוק, ויעבור מרדכי, ויעס ככל אשר ציוותה עליו, אסתר יצחק. אומר המדרש, מדרש אסתר, זה מובא גם במדרש, אחר כך מצאתי את זה עוד פעם, גם במדרש רבה. אומר שהיא שלחה לו למרדכי, הלו! שלחה לו למרדכי, ואמרה לו, בצומו עליי שלושת ימים, ואל תאכלו ואל תשתו לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. אומר למרדכי, מה זה אסתר? היום י' ג', אז היום עבר. אנשך שם דן באיזה יום מתחיל הצום, אם ביום י' ג' או ביום י' ד'. אבל, בוא נגיד י' ד', אמר, מחר י' ד', ערב פסח, צום. בסדר, אני מסכים. אז נתחיל מהלילה צום, שמחר ערב פסח. אבל מחר בלילה, ליל הסדר, נצום. ולילה אחרי זה, יום טוב שני של גלויות, ליל הסדר פעם שנייה, נצום שלושה ימים, אתה יודע מה שולחת לו אסתר? תראה, איזה גאונית הייתה. תבין מי זאת הייתה אסתר, חושבים איזה אישה מה... זה. אומרת, לא, מה קרה לך מרדכי? הוא גדול הדור. היא אומרת, לא, אם אין ישראל, אין פסח. אומרת, אתה לא יודע שהמן כתב להשמיד, להרוג ולאבד. אם אין יהודים, אז אין פסח. בשביל מה פסח? נעשה שביתה. ובאמת זה עשה רעש. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, הגמרא דרשה כמה פירושים. חד המלך זה מלכו של עולם. מה זה, איפה ישראל לא עושים ליל הסדר? הוא יודע הכל. הוא רוצה לעורר את המלאכים שיהיו סניגורים. אומר להם, איזה קולות אני שומע? קול גדיים שצועקים אליי או קול תיישים? אמרו לו, לא, לא גדיים ולא תיישים, הבנים שלך בצער. המן גזר עליהם גזרה. מיד עורר את כל הרקעים. תהיה רעש גדול. למה הם חטאו? עשו לפני כן עבירות. אכלו, נהנו מסעודתו של אותו רשע. 18,500 יהודים השתתפו בסעודה. ומרדכי הזהיר אותם. עכשיו השטן לא יכול לקטרג, הנה ישראל צמים, ושבו בתשובה. זה, ויעבור מרדכי. אז מכאן ראינו, אין תורה, אין עם ישראל. לא תאמינו לכל המסתינים שיש. וכן, ספר חסידים כותב, כמה חמור זה לימוד תורה. אומר, אם אתה רואה מישהו יושב לומד, אפילו קורא תהילים עכשיו, ואני צריך עת. אז בא בן אדם אומר, מה? מצווה, אני צריך לבקש מצווה. אתה יכול לתת לי עת, אומר, אסור לך לבקש ממנו, אתה שומע יצחק? אומר, אסור, אתה מפסיק אותו שנייה מהלימוד. זה ביטול תורה. איזה נורא זה, איזה נורא. אומר, אסור. רבי יוסי אמר בגמרא, נשום מסכת שבת, הוא היה חסיד גדול, סתם רבי יוסי, רבי יוסי בן חלפתה, חבר של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי נחמיה. הם היו חמישה חברים שרבי עקיבא סמך אותם. סתם רבי יוסי, זה רבי יוסי בן חלפתה. שם אמר, מימי לא מלעני לעבור על דברי חבריי, יודע אני שאין לי כהן, ואם חבריי אומרים לי לעלות, אני עולה. מימי לא קראתי לאשתי אשתי, תראה זה צנוע, אלא לאשתי ביתי, הבית שלי. ולא קראתי לשדי שדי, אני יש לי שדה, אלא לשדי שורי. ועוד איזה דברים, מימי אומר, יהיה חלקי ממקימי בית המדרש, ולא ממעמידי בית המדרש. זאת אומרת, אני רוצה תמיד להיות האיש שפותח את בית המדרש, האיש שמתחיל הראשון ללמוד לפני כולם, ואף פעם לא להגיד, הגיע הזמן שצריכים ללכת. מה שלפעמים מאוחר, עבר השעה, הוא לא אומר, הגיע הזמן. אין, שימשיכו ללמוד, עד שלבד יקומו. אני לא רוצה להיות האיש הזה. אני אספר לכם עובדה, זה כמה חשוב הדברים האלה. היינו בישיבה, היינו לומדים, אז לומדים גם הבחורים וגם האברכים, עד 12:50 כל יום. מ-9, כמו שעון, עד 12:50. 12:50 עומד מישהו, דופק על השולחן, רבי חנניה אומר קדיש. עכשיו מי שיש לו יורץ, היה בתוך שנה, היה אומר קדיש. לא כמו היום, כולם אומרים קדיש היום. זה משהו מדהים. קיצור, היה אומר קדיש, עכשיו היה יודע את הזמן, עכשיו לפעמים יש כאלה ממהרים, אתה יודע, תמיד יש לך איזה אחד לפני, אחד אחרי, אחד זה, והתווכחו איתך על השניות, על הדקות והרגעים, ככה זה אצלנו, בעיה. אנחנו רגילים לזה. אז הוא היה, זה היה 12:50 בדיוק, דק, נותן מכה, רבי חננה, אז כולם היו באמצע הלימוד, מפסיקים, פעמים יש כאלה עוד, ממשיכים עוד איזה שורה, עוד כמה מילים. גם אחד בא אליו הרבן ציון אבא שאול, אמר לו, תשמע, תוסיף חצי דקה. זה לא טוב, מידת הדין כאילו, תוסיף עוד חצי דקה. למה? לא, בשביל שלא תהיה מאלה שנאמר עליהם, ולא ממעמידי בית המדרש. מה זה מעמידי בית המדרש? הגיע עת לעמוד. כלומר, אומרת רבי עקיבא, מעולם לא אמר בשום יום, הגיע עת לעמוד בית המדרש, בית המדרש פתוח, והוא היה מלמד תורה כל הימים בשנה. אפילו ביום תשעה באב. תשעה באב לומדים מהלכות של תשעה באב. חוץ מיומיים בשנה, שהיה רבי עקיבא אומר, סוגרים את הספרים, לכו הביתה. מה, איזה יומיים אלה? אומרת הגמרא, ערב כיפור, זה כדי שילכו לאכול, שיוכלו לצום. מה, ערב כיפור, כל הזמן לומדים, לומדים, לומדים. די, נהיה שעה 4-5 אחר הצהריים. אומר להם, לכו לאכול, שתוכלו לצום. מצווה לאכול היום. ובערב פסח, למה בערב פסח היה שולח אותם? אומרים, לכו הביתה, תרדימו את הילדים כעת, שיתעוררו בלילה ויהיו ערים בליל הסדר. של התינוקות, שישנו, תינוקות שישנו. ואחר כך בלילה מצווה תעשה מן התורה. איזה מצווה זאת רבותיי פעם בשנה. כל הלילה, שהתינוקות יהיו ערים, וישאלו אותנו מה נשתנה. היום הם יודעים לבד מה נשתנה, אבל מספרים להם סיפורים, תשאל אותם, תחקור אותם בענייני ליל הסדר. והם מדברים, מספרים, איזה הנאה לקדוש ברוך הוא. אז מכאן למדנו כמה חשוב. כותב ועוד, ספר רבי יוסף חיים עליו השלום, בעל הבן ישחי. הוא היה לו שמש שהיה שולח אותו לשליחויות. לא שמש שישמש אותו, לא מחפש מישהו שישמש אותו. הוא יושב לבד, הוא לא אוהב להיות פרטיות. הוא יושב לו כל היום בגלריה שלו עלייה, כמו עזרת נשים קטנה, שם כותב את הספרים שלו כל היום. בערב הולך להתפלל בית הכנסת, חוזר בבוקר אותו דבר, אחרי התפילה נותן שיעור, חוזר לביתו. כך היה כל הזמן, עונה על מכתבים, שאלות בהלכה, כותב ספרים כל היום. אז הוא עליו השלום, היה לפעמים יש בעיות בקהילה, צריך לסדר איזה משהו, לשלוח איגרת לבית הדין, לשלוח איגרת לאיזה מישהו, אז היה איזה שמש שמשמש אותו. מה הוא לקח שמש? ענפה לבית. שלא יודע צורת א'. למה? אמר להם פעם, מפני שאם אני אקח שמש או נהג אחד שיש לו דעת, אז אני גורם לו ביטול תורה. הוא צריך ללמוד תורה בשעות הפנויות שלו. אין שעה שהאדם פטור מלימוד תורה. שאל בן נתינה, בן אחותו של רבי ישמעאל, שאל את דוד שלו רבי ישמעאל, אמר לו, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה. ידע את כל התנ״ך בעל פה ישר והפוך, את כל המשניות מתחילתם ועד סופם, את כל התלמוד וההלכות בעל פה. אתה יודע הכל. מהו ללמוד חוכמה יוונית? רוצה ללמוד פילוסופיה יוונית ורפואה. מותר לי? אמר לו, צא וחפש שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ואם תמצא, תלמד. שנאמר לו ימור ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. מה זה אז? אז אמרו רבותינו במדרש, אז 8. כתוב במשלי, ישנתי אז, ינוח לי. 8 שעות ביממה, אל תחמיר יותר. המחמירים זה 8 שעות. יש מקילים 7 ויש 6. זהו מספיק. ו8 שעות תעבוד. 8 שעות תלמד תורה. יממה יש 24 שעות, תחלק אותה 3 חלקים. ושאומרים בראש חודש, זוכרנו אדוני אלוהינו בו לטובה. פוקדנו בו לברכה. והושענו בו לחיים טובים. זאת אומרת, בו, בו, בו. בו בית וב, 8. זוכרנו השם בו לטובה. פוקדנו בו לברכה. והושענו בו לחיים טובים. אז נלך מהסוף להתחלה. והושענו בו לחיים טובים, זה בשינה. הולך לישון. פחד שאולי לא יקום. שכיבנו אבינו לשלום. ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום. יש אדם שהוא יהיה בטוח שהוא קם. מי יודע? כמה יש שישנו ולא קמו השם מרחם? יהי רצון ברמאללה, ככה יהיה עדיין. ובעזה, בדיר אל-בלח, בטהרן, וגם בוושינגטון. אז הוא ישנו ולא יקומו. היה זה מזכיר לי, היה פעם בחור אחד, אני הכרתי אותו, משהו מדהים. היה... לא משנה מאיזה עדה, היה לו שפיעות מסולסלות, מסלסל אותם, עגול, 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 כמו קפיץ. והיה כאן, פיעות עד כאן, עד סוף האוזן, שתי פיעות. עכשיו, הוא כל היום היה משתדל, שחס ושלום, איזו שערה אחת לא תצא מהגלגול, מהעיגול. עכשיו, מה היה עושה? בלילה שהיה הולך לישון, היה שם, לא יודע, איזו סיכה מיוחדת כאן, סיכה כאן, וישן. עכשיו, זה היה לפעמים, דוקר, נרז, אומרים בערבית. פתאום לילה אחת הוציא את זה. מה קרה? למה הוצאת? אומר, נכנס לו בראש, אולי חס ושלום הוא יחזיר את נשמתו לבוראה. יבוא החברה קדישה לטפל בו, יגידו, מה זה? יצחקו עליו. אז מהפחד הזה שיצחקו עליו, לא שם את הסיכות. ותראה, זה המחשה של הבן אדם. בבוקר קם, אומר, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי. זה לא פשוט. זה האדם, אומר לכן, האדם צריך תמיד. עומדים שם, בא מישהו מפריע, אז גורם הפרעה לכולם. או חס ושלום, התאורה, הוריד אותה, בטעות, לא בטעות. וכן, זה הדרך. לא חסרים, לא חסרים הפרעות, שיש היצר הרע, השטן, יש לו הרבה שלוחים, שהם עושים מה שבא להם. אתה גם תאחר, גם תפריע. קבוע. תן להם תקנה אלה. אז מכאן למדנו, זה המעלה של לימוד תורה, כמה היא חשובה. עכשיו נחזור קצת לענייני הפסח, רבותיי. חג הפסח, הפרטים שלו רבים, והלכותם מרובות. זה אחד הטעמים, צריך 30 יום קודם הפסח. צריך מאוד להיזהר בכל העניינים, שלא להיכנס לספק חמץ בפסח, אפילו במשהו. כבר אמר הזוהר הקדוש, והביא את זה רבנו הארי בספרו שער הכוונות, שמי שנזהר מחמץ בפסח, אפילו במה שהוא, אין חטא בעל ידו כל השנה כולה. והרשש כתב, עליו השלום, רבנו שר שלום, שר רבי בספרו נהר שלום, ודע כי ימי הפסח וימי העומר, ימים אלה, שורש לכל השנה כולה. כי בדרך שילך בהם האדם, בא יוליכוהו כל השנה כולה. זאת אומרת, מי שרוצה להצליח בעבודת השם, שיהיה לו חיים טובים גם פה וגם בעולם הבא, את צריך לשמור את פסח כמו שצריך. וגם את העומר. מה צריך לשמור את פסח? דבר ראשון, חמץ. הדבר הראשון שיש לנו זה המצות. המצות זה שורש העניין. לאכול מצות שהן קשרות למהדרין מן המהדרין. האמת, שמצד ההלכה לאכול מצות גם רגילות של קשרות רגילות בשוק, אין בעיה. זאת אומרת, זה מותר. אבל כתבו הפוסקים שמי שיש באפשרותו, עדיף שיאכל רק מצה שמורה לכל השבוע. מצה שמורה זה חובה בלילה הראשונה. יש, רבי יעקב בעל הטורים סובר שקם כל היום למחרת, זאת אומרת 24 שעות ראשונות. אבל האמת, פוסקים כתבו שצריך להיזהר בכל השנה, לכל השבוע. למה? האמת שהיום זה נחוץ. מצב של היום לא כל כך זוהר. מפני שיש הבדלים גדולים בין מצה שמורה למצה לא שמורה. לכן הרבה שואלים, למה זה המצה הרגילה עולה 15 שקל, 20 שקל, מצה שמורה עולה 60, 70, אני לא יודע כמה, יש כל מיני מחירים. מה? האמת ש... יש הרבה 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 השקעה במצה שמורה. מה במצה שמורה? קודם כל, מצה שמורה זה קמח חיטה שנזרעה פה בארץ. והיום לצערנו המדינה, גם משרד החקלאות, לא מעודדים ייצור מקומי. לא אכפת להם. הם בעד שוק חופשי, תביא יבוא מסין, הנה הם תנו ואני לא מוכרים אותה לסין. עוד מעט ימכרו גם את כל צהל, מי יודע את מה, גם כן יפריטו את הכל. אין להם אחריות. אז לא אכפת, הם עושים שוק חופשי. עכשיו יש 15 משפחות פה בארץ שהן מגדלות שדות חיטה, והן ממש נלחמים בשיניים. למה? זה חיטה שמורה זה מהם, וזה מהווה רק אולי 10-20% מהתוצרת המקומית, זה מצה של כאן. לכן אנחנו בעל המחיה לא אומרים חייתה ועל כלכלתה, אלא על הארץ ועל המחיה, כי רוב החיטים היום, הקמח מיובא מחוץ לארץ. יש לנו מצד אחד שקט מצד זה שלא צריך מעשרות, או שלא צריך בגבי שביעית שמיטה, אז יש לנו קצת שקט, אבל מצד שני, איפה ארץ ישראל ואיפה מצה שמורה? עכשיו, מה זה מצה שמורה? החיטים משעת הקצירה, שומרים עליהם שלא יבוא עליהם מים, כי אם יבוא מים והחיטה מבוקעת, זה מיד חמץ. אחר כך המחסנים, שזה יהיה סגור במחסנים, והמחסנים יש השגחה, שלא תהיה נזילת מים, לפעמים איזה צינור מתפוצץ, הלך הכל. או יש איזה שטף של מים, הלך הכל. לכן צריך השגחה. אחרי זה לוקחים אותם לתחינה. יש מקומות מיוחדים שטוחנים. צריך לדאוג שהמטחנות יהיו נקיות, ולא יהיה שם לחות, ולא מים, ושמירה מתולעים, או בלי סוף. ואילו המצה הרגילה, אין את כל זה. אין את כל ההשגחה הזאת. אז כל זה מצריך פיקוח, מצריך משאבים, מצריך מעקבים. הרי זה לוקחים את זה לאפייה. עכשיו, כל המצה השמורה שאופים, אחרי 15 דקות עוצרים את כל המכונות. זה הוצאות. יש לך 50 פועלים, כולם מושבתים. לכמה דקות טובות, עד שמנקים את כל המכונות. צריכים לעבור משגיחים, הלוך ושוב. ואילו שם זה יכול לעבוד 4 שעות, 5 שעות רצוף. בסדר, לא אמרתי שזה חמץ, אבל זה לא מהודר. זה לא מהודר. הרי צריך לנקות את כל הכלים, מים שלנו, הכל יהיה מים שנשאבו מאתמול. אני לא יכול לקחת מים עכשיו שלקחתי אותם מהברז, או מהמעיין, או מכל מקור אחר, ולהכניס אותו לתוך הקמח. זה יחמיץ את הקמח. איך מחמיץ? זה לא העבודה שלנו. הגמרא כך אומרת, כך חכמים גזרו, אנחנו מקבלים דברי רבותינו בעיניים עצומות. בלי שאלות. איך אמרנו דעה ביהודה? אנחנו אומרים כל יום, 3 פעמים. למה הם מערבים בה דבש? נשא התורה אמרו קצת, תגיד למה לא מערבים דבש? אומר, לא, התורה אמרה. זו התשובה. התורה אמרה, אנחנו לא שואלים שאלות. התורה אמרה לשמור שבת, אני לא שואל למה אני שומר שבת. התורה אמרה, אסור לאכול חזיר, אני לא שואל שאלות. אתה רוצה אחר כך ללמוד ולדעת, טעמים יש אפשרות לדעת. אבל קודם כל, לקבל. מה אמרו ישראל בהר סיני? נעשה ונשמע. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. גם כאן. אז אם כן, צריך מים שלנו. צריך קמח. הקמח צריך להיזהר שלא יעמוד במקום גלוי או במקום שיש שמש. אם יש שמש, בשולחן ערוך כתוב, זה מחמיץ. העיסה במקום שעושים אותה גם, שלא יהיה חם. אז לא ליד התנור. צריך שיהיה התנור פה, והעיסה פה, וכן אז זה הדרך. כל הדברים האלה. הרי זה מצא, אם היא מקופלת, אז יש חשש ששם בפנים לא נאפה. וזה בצק, זה חמץ. צריך אחד אחד לבדוק אותם אחד אחד. פרשת חלה. ועוד. ככה אריזות עצמם. כל זה מצריך משאבים. נוסף לכל זה, הקמח הוא מלא, זה גם בריא יותר. מצה שמורה זה קמח מלא. מצה לא שמורה זה קמח רגיל, כמו קמח לבן שאנחנו אוכלים ממנו לחם ועושים ממנו פיתות וכדומה. זה קמח מהשוק, מה שנקרא קמח מהשוק. זו הסיבה. אז האדם צריך להקפיד. דבר שני, להקפיד רבותיי עם הינות. שהיין יהיה יין כשר, כי יש לנו 4 כוסות בליל הסדר, כנגד 4 לשונות של גאולה. כוס ראשונה, תראו מה כותב המהר"ל, כנגדה החיים בעולם הזה. אדם רוצה שהחיים בעולם הזה יהיו טובים? כולנו רוצים שהם יהיו טובים. אז ייזהר בכוס הראשונה של הקידוש, שיהיה יין. ואם לא יין מיץ ענבים, אבל שיהיה מיץ ענבים אמיתי. אתה לא יודע איזה מיץ ענבים, כך ענבים תשחט. אין ענבים, יש ענבים היום בשוק, יקר. אז תיקח צימוקים, תשרה במים ותשחט, זה פרפקט, בורא פרי הגפן. אין בעיה בזה, רק תשמור במקרר שלא יתקלקל. אז יש אפשרות, זה כוס ראשונה. כוס שנייה אומר עליה את ההגדה, זה לימות המשיח. מי שנזהר בה, יזכה להיות בביאת המשיח. לא ימות, לא יקרה לו איזה אסון, משיח יקבל את פניו, שעליו אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, גאל ישראל. כוס שלישית, זה בברכת המזון, אחרי ברכת המזון, היא כנגד עולם הבא, יש אומרים תחיית המתים, זה היינו אך, כנגד תחיית המתים, זה ברכת המזון, למה? שהמתים יקומו, הם רעבים. שאחד לא אכל שנה. שאחד לא אכל 50 שנה. לא אכל 5,000 שנים. רעבים, נכון? עושה להם הקדוש ברוך הוא סעודה, לוויתן, ואחר כך אוכלים משור הבר, ושותים יין המשומר בענווה מששת ימי בראשית. ודוד המלך לוקח כוס ומברך עליו בקעת המזון, שנאמר, דשנת בו שמן ראשי, כוסי רוויה. זה הכוס של תחיית המתים. שאר הכוס הרביעית זה לאלף השביעי. יום שכולו שבת, עולם שכולו שבת. זה אומרים עליו, הליל הגדול, נשמת כל חי, זה סוף. אמרנו, סוף של הרשע בעולם. יבואר הרע מהעולם. אז יין צריך שיהיה יין אמיתי. אנחנו מאוד השתדלנו, יש היין הזה של יקווה אהרונוב, אני אישית מפקח שם, אני אישית הייתה בציר, ביום ראשון אנחנו עושים מהיבול החדש מה שהגיע, עושים מעשרות, בעזרת השם. מעשרות נטו 10% כמו שצריך, לא עושים משחקים. לנו תרומה גדולה, אחד יותר מאחד ממאה, אז אחד ממאה שופכים בוואדי. אין משחקים. צריך מעשר ראשון, מעשר ראשון, מעשר עני, מעשר עני, מעשר, מתי שצריך מעשר שני, מעשר שני. פודים אותו, והכל כדת וכהלכה. אז למה רק עד עכשיו? עד אחרי שסיננו, כי בעוד שהענבים נמצאים עם היין, עדיין זה לא מתחייב במעשר, אחרי שזה מסונן, אתה מעשר. ואם זה יבול שבתוך תחומי הארץ, יש עליו ברכה. יש כאלה שמביאים אותם, ממקומות אחרים, מהגולן למשל, מקומות שזה ספק ארץ ישראל, שמה בלי ברכה. והכל נטו יין. 100%. תדעו, אפילו היקבים שאני ממליץ עליהם, ואני גם משתמש אישית, אני משתמש אישית גם בקרמל וגם רמת הגולן ועוד, אבל זה עדיין לא תמיד 100% יין, זה 70, 80, 90% יין. זאת אומרת, זה בסדר לברכת הגפן. לא מערער על זה. אבל זה אהרונוב יאמר לשבחו, זה 100. זה 100. אני אומר לכם בפירוש שזה 100. אז יין, אדם ישתדל שיהיה כמו שצריך. שמן, צריך מאוד להיזהר, לקנות רק שמנים בהשגחה מהודרת. אני לא אכנס לפרטים כדי לא להתנקש עם כל מיני גורמים. וכתחילה אם אפשר לקחת שמן זית בהשגחה טובה, כי גם בשמן זית יש לצערנו זיופים. שבשמן זית מערבים איתו שמן קנולה ושמן סויה ודברים אחרים. ובשמן סויה בעיקר יש בעיה. הבעיה היא שבאותם אוניות שמייבאות מחוץ לארץ, בעיקר מארצות דרום אמריקה, מחליות שמגיעות לחיפה או לאשדוד, מביאות שם את הפולים שמהם עושים את השמן, באותם אוניות השתמשו לפני כן בחיטים. ואי אפשר אף פעם לנקות ולרוקן את כל החיטים מבטן המחלית. נשאר, שאלתי את האיש שם, אמרתי לו, כמה? אומר לי, לפחות 50 קילו נשאר, והבנתי שזה יכול להיות גם 500. כי לפעמים הפועלים מתעצלים גם, הוא מכניס את הצינור המשאבה, וחבל לו על הזמן, אז זה מתחיל בהתחלה זה שואב המון, אחרי זה מתחיל לשאוב פירורים, אז הוא לא עושה את העבודה כמו שצריך, אתם יודעים, כל אחד מכם הזמין פעם בעל מלאכה בבית, או יש לו בעל מלאכה בעבודה, אתם יודעים איך מצערנו היום מזלזלים בעבודה. מי עשה שיפוץ ויצא שלם מהשיפוץ? אף אחד. אז זהו, בסדר. אז ככה. אז זה גם חלק מהעבודה, ולצערנו, זה בעיה הלכתית. לכן, למשל, יש שמן תקלים, בזה אין שום בעיה. שמן קוקוס, אין שום בעיה. שמן אגוזים, אין שום בעיה. תקלים, קוקוס, אגוזים, אין בעיה. כי שם לא יכול להיות מגע של חמץ. מדבר מבחינת חמץ. אבל בשמן זית, רק שמן זית בהשגחה מהודרת. כי בזיתים יש תערובת של גם שמן קנולה וכדומה. הרבה שואלים, שמן של הערבים, הוא כולו מזויף. סולת וזוהמה, וגם שמן מכונות יש שם. סכנה לבריאות. כך שאדם ייזהר וישמור את עצמו. עכשיו, לגבי שאר המוצרים, מאוד צריך בפסח, רבותיי, כמה שאפשר לוותר ולוותר זה טוב. כי בכל דבר מתועס יש שם חששות, או בכלים, או בחפצים. למשל, יש הרבה שואלים, מה עם קטניות? אשכנזים לא אוכלים קטניות, למה לא אוכלים קטניות? שלוש סיבות יש. והאמת שהפוסקים עצמם הראשונים נחלקו. מה הסיבות? יש המהריל, יש הבית חדש, יש מהרי איסרלן, ועוד. כל אחד כתב טעם אחר. טעם אחד, מפני שהשדות ששם היו זורעים את החיטה, באותם שדות היו זורעים גם קטניות. קטניות זה אורז ודוחן ותירס וכל שאר הדברים היבשים, הגרגירים האלה היבשים. ואז כשהיו אוספים את זה ומביאים לשוק, היו מוצאים חיטים, ולא דווקא חיטים. כל חמישה מיני דגן הם מחמיצים. חיטה, שעורה, שיבולת שועל, זה חמץ גמור. קוסמת, חמץ גמור. שיפון, חמץ גמור. כל אלה החמישה. חיטה, שעורה, שיבולת שועל, קוסמת ושיפון, אלה חמץ גמור. והם היו מתערבים. זה טעם אחד. טעם שני, שבסקים שהיו מובילים את הסחורה, את החיטה, באותם סקים היו משתמשים גם אחר כך למלות בהם קטניות. והיה נשאר גרגירים. אז היום זה מחליות במקום סקים. טעם שלישי, מכיוון שהיו מביאים קמח לשוק, והרבה היו משתמשים בקמח, למשל קמח חומוס, שאל את הפרסים היום, הם עושים קציצות בשר, חצי הקציצה זה קמח חומוס, לוקחים חומוס וטוחנים אותו. והקמח שלו עושה טעם וגם מדביק טוב את הקציצה, יוצא קציצה. אז היה בא לשוק קמח חומוס וקמח חיטה, קמח תירס וקמח תפוחי אדמה, ולא היו מבחינים איזה, אסרו את הכל. אז האשכנזים קיבלו את זה בחרם עליהם ועל זרעם, עצוב כל הדורות. אבל אנחנו הספרדים לא קיבלנו עלינו. מצד הדין מותר, אבל בתנאי שאתה יודע שהקטניות האלה נקיות וכמו שצריך. אז בקטניות ממש אתה יכול לראות, מקסימום אתה יכול לשטוף לפני פסח. אבל לא קטניות, מוצרים המורכבים ויש בהם תערובת קטניות. לך תדע מה יש שם. אתם יודעים היום איזה טכנולוגיות מזון יש מורכבת ומסובכת בלי סוף. נשאלו אותי במפעל של הבשר, יש איזה חומרים שצריך להרבב בתוך עיבוד הבשר. אז ביקשתי פרוטוקולים מצד הטכנולוגיות המזון. הוציאו לי 16, מרכיב אחד 16 מרכיבים יש לו. אז עכשיו מה זה 16 מרכיבים? כל אחד יש לו DO6, ההוא CO12, ההוא KA96. מה זה? אתה צריך ללכת לבדוק בקודים, אומר כל אחד מהם יש בו עוד 36 מרכיבים שלו. אז איך תמצא אותו ואת צאצאיו וצאצאיו? אתה מבין? אז איפה אנחנו נמצאים? עכשיו, אחרי שגמרת עם המוצר הזה, באיזה מכונה ייצרו אותו? באותה מכונה לפני כן, עם הצנרת שלה, השתמשו בחיטה. ולא ניקו אותה. אז זה עבר שם, סחף איתו גם קמח ופירורי חיטים ופירורי זה. לכן, בלי השגחה טובה רבותיי, לא להשתמש. לכן, אני מדבר בעיקר על תבלינים כרגע. שזה שורש הבעיה. שורש הבעיה בפסח זה תבלינים. אנשים לא מבטרים על תבלינים, וחבל. אני הייתי מציע מאוד בפסח לבשל אוכל באמת דיאטטי, אורגני, אמיתי, אורגינל. זאת אומרת, להשתמש בירקות טריים. ומה כן אפשר להשתמש בתבלינים? פפריקה מתוקה, אין בזה בעיה, כי היום זה תוצרת הארץ, יש על זה פיקוח. פפריקה חריפה, גם כן אין בעיה. קינמון, אין בעיה. זנגביל, אין בעיה. פלפל שחור, בהשגחה מהודרת, אין בעיה. שאר המוצרים, זה כבר מתחיל להיות מסובך. לדוגמה אני אתן לכם, מה שנקרא גריל אוף של כל השנה, זה 50% חמץ. בפסח אני לא יודע מה קורה. אז שמים תחליפים אחרים. מה שמים? הקדוש ברוך הוא יודע. אתה מבין? וכן על זה הדרך. פלפל שחור. פלפל שחור, אותו דבר. אותו דבר פלפל שחור, כל השנה כולם מעורב בתוכו חמץ גמור. ממש קוביות של לחם שטוחנים אותם, מערבבים אותם, מדללים את הפלפל. בפסח, אם אתה קונה בהשגחה מהודרת, אז פחות או יותר אתה רגוע. שאר הדברים לא. כמון, יש איתו בעיה, אני יודע שיש מלחמה, מלחמת עולם על הכמון. כמון, הבעיה שלו, אני אגיד לכם מה הבעיה שלו. שהוא, מי שראה את זרעי הכמון האורגינל, הוא מאוד מאוד דומה לשיבולת שועל. שיבולת שועל זה קצת יותר גדול. זה גרגר עם כמה שערות כאלה שצמחות לו זנבות בצדדים. הכמון והשיבולת שועל אותו דבר. והוא מתערב. וגם בשדות הם נמצאים ביחד. אז כך שיש בכמון בהחלט יסוד סביר ויותר מסביר. שמעורב איתו שיבולת שועל. לכן צריך להיזהר בזה מאוד מאוד מאוד. אז זה בעיקר. עכשיו, שאר הדברים, יש הרבה מוצרים שהם בוודאי חמץ. למשל, אבקות מרק למיניהם שיש בבית של כל השנה, אני מדבר. אבקות מרק, אבקות פלאפל, אבקות... כל האבקות למיניהם, מההתחלה ועד הסוף, כולם בעייתיים בפסח לא להשתמש. מה צריך לעשות? כל המוצרים האלה לא חייבים לזרוק אותם, יכולים לשמור אותם בתוך ארון מיוחד, או במקרר אפילו אפשר, או גם מה שצריך, מקפיא במקפיא, אבל לשים כלי בתוך כלי, לכתוב על זה חשש חמץ, באותיות גדולות שלא ישתמשו בהם בפסח. זה צריך לעשות. מה? איפה
אפשר לשים את
הרופאות
של הרב ואת
הבשר
של הרב?
מה אתה רוצה? אני עוסק בשיווק. אני בקושי, אז תזכחו יוזמה, תארגנו הרשמה, ופה אני מוכן לטפל בזה. אני אדבר עם הספק, הוא יביא לכם את זה עד לכאן, אין בעיה. ויש כל מיני סניפים, יש בבת ים, יש בכל מיני מקומות, לא, אני לא יודע איפה, אבל יש. הנה, בלדי, הוא אומר לך, בלדי. איפה עוד? עכשיו זה נכנס גם לנתיב החסד. נתיב החסד הכניס את זה בשבוע האחרון. מלחמות גדולות, אל תחשוב. הורגים אותנו, אתה יודע מה שעושים עלינו? מעלילים עלינו, מעלילות שונות וכו'.
כן.
ואחרי זה, יש גם אצל נו, שיבוק השקמה, גם כן יש. אז אם כן, איך שיהיה, עכשיו בואו לא נצא מהנושא שלנו. נדבר כעת מה קורה במטבח. במטבח, הכלים במטבח, הכלים, לא צריכים כל הנשים יושבות, מוציאות את כל הכלים לפני 10 שנים, וממרקים אותם, ומתיים הורסים את הבריאות שלהם. זה סתם, על סתם, על חינם. זה פשוט אסור. הכלים שיש בהם חמץ, בין כל הכלים שנמצאים בארונות, בדרך כלל הם נקיים, לקחת את כולם, לאסוף אותם למקום מסוים, או למחסן, או לבוידם, או לאיזה ארון מסוים, לרכז את כולם במקום אחד, ולהוציא את הכלים של פסח. עכשיו, הם לא צריכים הגעלה, ולא צריכים הטבלה, יש כאלה, קוראים את כל הכלים, חושבים שצריך להגעיל אותם. למה? השתמשתי בהם בפסח, בחול, כל השנה, אז יש בהם... לא. יכול להיות, יש לנו כלים בבית שהם בלועים, בלוע בהם חמץ, והם נמצאים בבית. אין לזה שום איסור. אני לא משתמש בזה בפסח. אז זה נמצא בארון סגור, אין שום בעיה. לכן לא צריך להגזים ולהרבות בכל העניינים האלה. מה שנשאר זה המיקסר, ושאר הדברים שבאים במגע ישיר עם אוכל. אלה, מה שאפשר לא להשתמש, עדיף לא להשתמש, מה שכן, תנקו אותם, אפשר לנקות אותם ולהשתמש בהם. עכשיו, לגבי המחם של שבת, מחם של שבת, אם לא השתמשת עליו בישירות בלחם, זאת אומרת, יש כאלה שלוקחים ממש פיתות, או לוקחים בורקס, או לוקחים כל מיני ממאפה, ושמים על המכסה, זה באמת בעיה. אבל אלה שלא השתמשו, או שגם אם השתמשו, שמו את זה בתוך סיר, או בתוך מחבת, מעל זה, מנקים אותו טוב ומשתמשים בו בפסח, כי בסך הכל השתמשתי בו למים, קומקום חשמלי, אין שום בעיה. לא צריך לנקות אותו, ולא צריך להתחיל להוריד את האבן סיד משם, כי אחרי זה המים שנכנסים שם, נהיים מים לא טעימים, אבל אתה בפסח שתי מים מרים, שהניה שתי מים מרים. מה פתאום? אז למה לך? לא צריך, האבן סיד הזאת זה לא חמץ. וכי מה השתמשתי כל השנה בקומקום הזה? השתמשתי בו במים, נטו מים. לכן אין צורך לחשוש בכל הדברים הללו. לא להגזים, אבל עוד פעם, עיקר הבעיה זה האוכל. עיקר הבעיה זה האוכל. עכשיו, עוד תשובה להערה שהעירו פה לגבי הבשר שהבאנו מחוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא עזר לנו, זה תדעו ניסים ונפלאות, אני לא יכול לספר מה עברתי, איזה 70 מדורי גיהנום בערב כיפור השנה הזאת. כדי להוציא את המשלחת לחוץ לארץ. לא נתנו לנו, נלחמו בנו, לא רצו שעוד מישהו ייכנס לתוך הנישה הזאת. למה? תדעו, אני אומר לכם גלוי, חד משמעית. יש הרבה כסף בנושא הזה. זה שהם מוכרים כל קילו במחירים מפולפלים מ-60 ו-70 ו-80 ומעלה, זה פשוט, הציבור מממן את הכיסים הפרטיים של האנשים שנמצאים שם מסביב. אנחנו, כשבאתי בקשר עם בלדי, זה היה עוד בחודש אב, שנה שעברה, סיכמנו שהבדץ לא לוקח ממש רק פרוטות כדי לקיום הכולל של הישיבה. לא יותר מזה. אני תדעו אישית, אני עומד פה ליד ארון קודש ואומר לכם, מימי לא נהניתי באגורה שחוקה מהכשרות. אני מודה לשם, וזה ימשיך להיות כך. לא קיבלתי לעצמי, אפילו שהשקעתי עשרות רבות של ימים וגם חודשים בכשרות וכל מיני ריצות, ברוך השם, כפיים נקיות מזה. הכל זה שירות לעם ישראל. והכל גם בשביל למזער עלויות. גם יאמר לשבחו של ארז בלדי, הוא הבעל הבית שם, שהוא גם כן אמר לי, אני לא רוצה רווחים גדולים, מספיק לי רווח קטן, אבל לתת מה שיותר. וכל מה שביקשתי תמיד, נעניתי. מצד הכשרות, מצד הצוותים. היה לנו הרבה צרות בתוך הצוותים. שלחו לנו אנשים בתוך הצוותים שיחבלו. לכן תדעו, זה לא בחינם. הכניסו... אז הכניסו כל מיני אנשים שיעשו כל מיני דברים, עד כדי כך, הכניסו משגיח אחד, נספר לכם סיפור קטן, הכניסו משגיח אחד לשם לפרגוואי, שצילם את הטרפות, הרי אתה שוחט, יוצא לך נגיד 60% חלק, פרגוואי זה מקום טוב, יוצא אחרי זה 20% שזה כשר, שזה הולך לרבנות רגיל, ועוד איזה 20% בערך, אפילו פחות, טרף. הלך הרשע הזה המשגיח, שיש לו גם זקן וגם פאות וגם שני תפילין, וצילם את הטרף ושלח לפה ב-SMS, יענו חס ושלום שאני מאכיל טרפות, והכל כדי לשבור אותי, ולא הצליחו לשבור אותי. ניסו בכל מיני שיטות, מה לא החדירו, מה לא עשו, מריבות על כל מיני עניינים, והכל ממש שיטות של המאפיה. המאפיה יכולה ללמוד מהם שיטות איך לעבוד. וברוך השם, אני מתפלל לשם יום יום, ואל תחשבו שאני שקט. אני כל יום מתפלל שלא תצא תקלה מתחת ידי. עכשיו זה משגע אותם, כיוון שהשוק, הציבור רוצה את זה, והציבור לא מוכן לשלם מחירים. אז מה הם עושים? הם מפיצים כל מיני שמועות, לכן אני לא מתרגש. כל השמועות האלה, אסור להתרגש ואסור להתייחס. אתם תמשיכו הכל על הצד הטוב ביותר. ברוך השם, אנחנו לא נשים מלחמה לאף אחד, אנחנו נמשיך בעד. ונמשיך בעד. רק עם עופות עוד לא פתרנו את הבעיה, כי עדיין, שוב פעם, יש קרטל. תדעו, זה קרטל. ממש. עוף חי עולה היום למשק, למי שקונה אותו, 5.90 קילו. וזה נמכר ב-20 ופלוס. ממש. אז תגיד, יש עלויות? נגיד, נגיע ל-10, ל-12. עם העם, תגיע ל-14. אבל למה יש הצדקה שזה ימחר, שזה יותר רגע יצא? תרגע, יצחק, תרגע. אז הסיבה שעד היום לא הצלחנו, כי עדיין אנחנו תלויים בעוד גורמים אחרים שהם מפקיעים את המחירים, אז בינתיים. אבל אנחנו גם את זה בעזרת השם נעבור, ולכן יש מלחמה כעת, מלחמת חורמה עושים, כדי להילחם, והקדוש ברוך הוא יעזור, אל תדאגו. בעזרת השם, אז שבוע הבא כרגיל השיעור, בעזרת השם. כן, גם בעוד שבועיים בלי נדר, בחג עצמו, יהי רצון שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ויהי השם עמכם, בטוב ובנעימים, ונחוג את חג הפסח בדיצה ובצהולה, יהי רצון, והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.